בפרקים הקודמים למדנו שיש לאדם ישראל שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. למדנו גם שהנפש האלוקית, כל המהות שלה זה דביקות בריבונו של עולם. יש לה לבושים, מחשבה, דיבור, מעשה, וכל ה מחשבות, דיבורים, מעשים שאדם עושה עם כוונה לשם שמיים, זה פעולות של הנפש האלוקית. וכל מה שאדם עושה שלא לשם שמיים, בלי כוונה לשם שמיים, שהוא כאילו מתנתק מההתבטלות שלו כלפי ריבונו של עולם, זה כבר תופעה, גילויים, של הנפש האחרת, הנפש הבאמית. וכעת אנחנו בפרק ט', נלמד על המאבק בין שתי הנפשות עליו. והנה מקום משכן נפש הבאמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל, הוא בלב בחלל השמאלי שהוא מלא דם, וכתיב כי הדם הוא הנפש. ולכן התאוות, והתפארות, וכעס, ודומיהם הם בלב. ומהלב הם מתפשטות בכל הגוף. וגם עולה למוח שבראש לחשוב ולערר בהם ולהתחכם בהם, כמו שאדם מקורו בלב, ומהלב מתפשט לכל האיברים, וגם עולה למוח שבראש. אז אם כן, הנפש הבאמית, זה הנפש, זה הטבע, זה כלומר כוח החיים של האדם. הטבע, אדם. שהלב הוא המפעיל את מערכת הדם בכל מערכת החיים של האדם, ובלב הזה יש גם את התכונות הטבעיות, וכשהן מנותקות מהמקור האלוקי, אז זה תאוות, זה התפארות, זה כעס וכדומה. אך מקום משכן הנפש האלוקית הוא במוחים שבראש. ומשם מתפשט אל תכל האיברים, וגם בלב בחלל הימני שאין בו דם. כמו שכתוב, לב חכם לימינו. והיא אהבת השם כרשפי שלבת מתלהבת בלב משכילים המבינים ומתבונים בדעתם, אשר במוחם בדברים המעוררים את האהבה. זאת אומרת, זה מתחיל במוח, בחשיבה, ההבנה, בהכרה, ושם נמצאת הנפש האלוקית, ומתוך הכרת השם, ידיעת השם, אז מתוך כך באה אהבת השם, ואהבה היא כמובן מידה שבלב, ואז מהמוחים שבראש מתפשטת הנפש האלוקית ומתגלה בכל האיברים כולם, וגם בלב. ובלב, זה, כשזה מופיע הנפש האלוקית בלב, אז זה אהבת השם. אם לא הנפש האלוקית, אז זה תאוות, שהם ההפך מאהבת השם. זה משיכה לכל מיני דברים שלא להשם הם. וכן שמחת לבב בתפארת השם והדר גאונו. כאשר עיני החכם אשר בראשו במוח חוכמתו ובינתו מסתכלים בעיקר הדמלכה, ותפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף ותכלית כמבואר במקום אחר. וכן שאר מידות קדושות שבלב הן מחבת שבמוח, מהחוכמה, בינה ודעת שבמוחים, מזה, מההבנה הזאת של הכרת השם, באה גם אהבת השם ושמחה, שמחה בעבודת השם וכדומה. אז אם כן, יש שתי נפשות, כל אחת מקום מגוריה בגוף, במקום משכנה במקום אחר, ושני הכוחות הללו הם נמצאים באדם, והם נאבקים כל אחד על השלטון, על האדם. אך הנה כתיב לאום מלאום יאמץ, כי הגוף נקרא עיר קטנה, וכמו ששני מלאכים נלחמים על עיר אחת שכל אחד רוצה לכובשה ולמלוך עליה עדיין ולהניג יושביה כרצונו, ושיהיו שרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם, כך שתי הנפשות האלוקית והחיונית הבאמית שמהקליפה נלחמות זו עם זו על הגוף. ועל הגוף וכל לבריו. שהאלוקית חפצה רוצנה שתהיה לבדם מושלת עליו ומנהיגתו, וכל האיברים מיוסרים למשמעתה ובטלים יצא לגמרי, ומרכבה אליה, ויהיו לבוש לעשר בחינותיה וגימל לבושי הנעל, שיתלבשו כולם באיברי הגוף, ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם, ולא יעבור זר בתוכם חס ושלום. כלומר, זה המגמה של הנפש האלוקית. שליטה מלאה על כל האדם, כל כוחותיו. דהיינו, תלת מוכין שבראש יהיו ממולאים מחוכמה, בינה ודעת שבנפש האלוקית. שהיא חוכמת השם ובינתו. להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר. ואין סוף, הוא לוליד מהם על ידי הדעת העירה במוחו ופחד השם בליבו. מדרגות, יש עירה, זה משהו יותר פנימי. פחד, משהו יותר ממשי. אז העירה היא במוח. זה עירה של הבנה, של השגה. הכרת גדולת השם והתבטלות הכרתית. ופחד השם בליבו. ואהבת השם כאש בוערה בליבו. כרשפי שלבת להיות נחשפה וגם קלטה נפשו, בחשיקה וחפיצה לדווקא בו בין סוף ברוך הוא, בכל לב ונפש, ומאוד, מיונקא דליבה, שבחלל הימני שיהיה תוכו רצוף אהבה מלא וגדוש, עד שתתפשט גם לחלל השמאלי, לכף ילסית רעך, יסוד המים הרעים שבה, שהיא התאווה שמקליפת נוגה, לשנותה ולהופכה מתענוגי העולם הזה לאהבת השם. וזה המגמה של הנפש האלוקית. זאת אומרת, שליטה מלאה, ואפילו שליטה על הנפש הבאמית, שהיא תהיה בטלה לנפש האלוקית ומשרתת אותה. וכל התכונות שבלב, גם התכונות הטבעיות, כן? תאוות אכילה, שזה דבר טבעי באדם, ליהנות מהחיים וכדומה, יהפכו להיות משרתות את הנפש האלוקית. דהיינו שכל הרצונות יהיו לעשות רצונו יתברך. אז נגיד תאוות אכילה. זה שאדם אוהב לאכול. זה יכול, אפשר להפוך את האהבה הזאת לאהבה של מצווה. אם למשל אדם לא אוהב לאכול, לא אוהב. יש לו חוסר באופי שהוא לא אוהב. אז הוא לא יכול לקיים מצוות עונג שבת. וסעודת מצווה. וכל הדברים שאכילה היא מצווה. פסח, אכילת מצה. כהנים אוכלים קורבנות, אוכלים את הבשר, בשר הקורבן החטאת, והבעלים מתכפרים. זאת אומרת, התכונה הזאת, כשלעצמה היא לא שלילית. היא שלילית אם היא מנותקת מהכוונה הנכונה, מהמגמה הנכונה. אבל אם היא נובעת מהרצון לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, להתבטל, ואם הקדוש ברוך הוא מצווה אותו לאכול אכילת מצווה, אז הוא נהנה מהאכילה הזאת, אבל נהנה לשם שמיים. למשל, אם מישהו לא יהיה לו חוש טעם, יש פעמים זה קורה, כשאדם מאבד את חושתם מחמת איזה פגיעה, מחלה. אני זוכר שהיה לי שכן שהוא נפל עליו איזה מסע כבד, והוא נפצע, והוא איבד את חושתם בחצי פה. חצי פה איבד את חושתם, חצי לשון. מצד אחד הוא אוכל, לא מרגיש שום דבר. יכול להיות מצב כזה שאדם מאבד את תחושתה. לא יכול לקיים מצוות הקשורות עם החוש הזה. הוא יכול, השאלה, זה כמו שאדם, אם אדם לקח והטף סיב, הטף מצה בסיב ובלה את זה, אז הוא לא קיים מצוות אכילת מצה. טוב, פה זה לא נקרא אכילה כי לא נגע בזה, אבל אם נגע זה, זה פורמלי נגע, אבל זה לא זה. האכילה היא אכילה עם תחושה של אכילה. מה? זה שאלה מעניינת, אם אדם מברך רק על ענת גרונו, או אפילו על ענת מאב לבד, צריך לברך. כי בסך הכל הוא נהיה שבע מאכילה.
אם חצי, הוא טוען. במקרה הזה הוא גם טוען.
אם מרגיש טעם, אבל לא מרגיש טעם. טוב, על כל פנים, אני רוצה לומר שהחושים הטבעיים, שאדם יכול להתפעל מיופי, אז הוא מתפעל מהיופי של בית המקדש. מהיופי של בגדי הכהונה, אם אין לו חושים האלה, אז הוא לא מרגיש, כוח הדמיון שלו לא, הוא לא יכול לעבוד עם כוח הדמיון, צריך לעבוד עם כל החושים של האדם. ועל כן, לא צריך לבטל את החושים הטבעיים, צריך להפוך אותם למשרתים לעבודת השם. לא צריך אדם לשאוף, לא להרגיש טעם באוכל. היה את, כשהייתי בחור, אז אני בחור בישיבה במרכז הרב, אז היה בחור אחד שהוא עבד על עצמו לא נהנות מהאוכל. היה גומע ביצים בלתי מבושלות. כי הוא קרא שזה, מבחינת הבריאות, זה אותו דבר. בין אם אוכלים ביצה מתוגנת או מבושלת, ובין אם שותים את ה... גומעים את הביצה כמו שהיא, מבחינת התועלת לגוף, זה אותו דבר. אז הוא לא רצה לנות. עבד על זה להיות נמשך אחרי נשכות חומריות. בתור שלב מסוים בעבודת השם, אם אדם רוצה להתנתק מזה, יש לזה מקום. אבל המגמה כמובן היא לרומם את כל המידות, ולהפוך את כל המידות האלה, את כל התכונות, את כל הנטיות האלה, להיות משרתות את ריבונו של עולם, לא לבטל אותם, לרומם אותם, לקדש אותם, להעלות אותם. אז זה השאיפה של הנפש האלוקית, להתפשט גם לחלל השמאלי, אל התאבות, ולעשות את התאבות לדברים התורות נכונים, לעשות אותם תאבות של קודש.
כל אכילה לצורך היא אכילת מצווה, או דווקא מצה ושבת
באונגל? אכילה לצורך... אפשר, אם אדם יכול לשם שמיים, כדי שיהיה טוב, ואחר כך הוא יבוא, והוא גם, אפשר לו אפילו בלי לשם אכיל לימוד, לשם, אם הוא, גם לשם ככה, אם אדם יודע שהוא אוכל לאכילה טובה, והוא נהנה, אז אחר כך יש לו הרחבת הדעת ללמוד. יש אנשים כאלה, שהם... ככה מפנקים את עצמם, וזה עושה להם הרחבת הדעת, ואחר כך הם לומדים יותר טוב, באמת זה משפיע עליהם הלימוד. זה גם אכילה לשם שמיים. אבל יכול אדם להתרומם עוד יותר, כמו הלל, שהוא לא אוכל בשביל ללמוד. הוא אוכל ומרגיש איזה גדולה, ריבונו של עולם, גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא שלח טוב כזה, ושהוא אוכל דברים שהקדוש ברוך הוא יצר וברא בשבילו, והוא רואה את השם במאכל הזה. ואז הוא אפילו, הוא כיוון שהוא צלם אלוקי, אז הוא משרת את הצלם אלוקי של הקדוש ברוך הוא כביכול. כמו שאמר הלל, שהיה הולך להתרחץ, היה אומר שהוא הולך לרחוץ איכונין של מלך. הוא לא רוחץ את עצמו. הוא בצלם אלוקים עשה את הקדוש ברוך הוא, בצלם אלוקים עשה את האדם, אז הוא רוחץ איכונים של מלך. אז זה מצווה לרחוץ, אם יש איכונים בקרקר העיר של מלך, ומישהו תפקידו לרחוץ את זה, זה הוא עושה, הוא משרת את המלך. הוא לא משרת, אז גם הוא איכונים של מלך. אז הוא עושה לעשות גמילות חסד, כשהוא היה הולך לאכול, הוא הולך לעשות גמילות חסד, עם האכסניה של הנשמה. הגוף הוא האכסניה של הנשמה. אז צריך לעשות גמילות חסד עם הגוף. אז הוא לא אכל בשביל ללמוד. עצם האכילה הייתה מצווה. וגם כמובן, בשביל ללמוד.
מצב כזה הופך את ה... הרי אדם, לכל הדברים החומרים הוא מגיע מקליפת נוגה. כשאדם מגיע למצב כזה כמו הלל, זה עדיין בא מקליפת נוגה ורק הוא קידש את זה, או שזה כבר לא מקליפת נוגה?
זה לא, זה קליפה, זה התכונות הטבעיות הן קליפת נוגה. הן רק מתקדשות ומתעלות, ובטלות לגבי הנפש האלוקית. לא, הקליפה הזאת עולה. הטבעים האלה עולים. זה כמו שכתוב, בכל ואבך בשני יצריך. כלומר, יש שני יצרים באדם, והיצר הטבעי, צריך גם איתו לעבוד את השם. והיינו, שיעלה ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה, וחיבה יתרה, ממדרגת אהבה עזה כרשפי אש, והיא הנקראת בכתוב אהבה בתענוגים, להתענג על השם מעין עולם הבא, והעונג הוא במוח חוכמה ושכל המתענג בהשכלת השם בידיעתו כפי השגת שכלו וחוכמתו, והוא בחינת המים וזרע אור זרוע שבקדושת נפש האלוקית המהפכת לטוב את בחינת המים שבנפש הבהמית שמהם באו תאוות ותענוגי עולם הזה מתחילה. כמו שכתוב בעץ חיים בשם הזוהר, שהרע נהפך להיות טוב גמור כמו יצר טוב ממש. בהסיר הבגדים הצויים ממנו, שהם תענוגי עולם הזה, שהוא מלומש בהם. וכן שאר כל המידות שבלב, שמנפי העירה ואהבה, יהיו לשם לבדו. וכל כוח הדיבור שבפה והמחשבה שבמוח, יהיו ממולאים מנבושי המחשבה והדיבור של נפש האלוקית לבדה. שאין מחשבת השם ותורתו, להיות שיחתו כל היום לפסיק פומי מגרסי. וכוח המעשי שבידיו, ושאר המערם החבריו, יהיה במעשה המצוות לבד, שהוא לבוש השלישי של נפש האלוקית. כן, יש לנו מחשבה, יש לנו דיבור ומעשה. אך נפש הבאמית, שמקליפה, מקליפה, הרצונה להפוך ממש לטובה, להפך ממש, לטובת האדם שיתגבר עליה, וינצחנה כמשל הזמנה שבזוהר הקודש. כאן הוא רוצה להוסיף לנו כאן עוד איזה נקודה. מה לא הרחיב במטרות של הנפש הבאמית. נפש הבאמית היא רצונה להפך ממש. ולא כדאי לפרט מה היא רוצה. רוצה למשוך את האדם להיות מנותק כביכול מריבונו של עולם ולעשות את כל הדברים שההפך מרצונו של ריבונו של עולם. גם שלא כרצונו וגם להפך. גם הרתעים והעבירות וכו' וכו' וכו'. אז מסביר, הוא מסביר שלמה היא נמצאת, הנפש הבאמית הזאת, זה לטובת האדם, זה תפקיד של האדם להתגבר עליה ולנצח אותה. כמשל שמובא בזוהר הקדוש. משל למלך שרצה לבחון את בנו, אם הוא, יש לו כוח עמידה חזק, ואם הוא יודע על... להתרחק מעבירה, ושלח מזנה מקולקלת שתפתה אותו. אז היא שליחה של המלך, לעשות רצון המלך. אבל בעצם, מה הוא רצון המלך? שהיא לא תצליח. שהאדם, שהבן שלו יתגבר על זה, ולא יחטא. כלומר, זה מין הקדוש ברוך הוא עושה מבחן לאדם, מבחן על מנת שהוא יתמודד איתו ויצליח איתו, וינצח את המבחן הזה, ולא ייקשל בו חס וחלילה. אז השליח שעושה את המבחן, הוא בעצם גם עושה רצון בו, רצון קונו. זאת אומרת, אין דבר בעולם שלא מנוהל על ידי ריבונו של עולם. גם הצד האחר, הצד הלא טוב, הוא בעצם על ידי ריבונו של עולם. אבל כדי לנצח אותו. אז זה סוד חשוב מאוד. שאם אדם יודע שכל אימת שיצר הרע מנסה לפתות אותו, הוא צריך מיד לזהות אותו. הוא אתה שליח לנסות אותי, כן? אבל בעצם, ויתר על כן, הוא צריך להמשיך עליו להגיד, הוא השטן, הוא המלאך המוות, הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. זה אותו הבריאה. בהתחלה הוא מפתה, אחר כך הוא מלשין. בעל הקדוש ברוך הוא, אותו אדם, אותו זה, בא לפתות, ואחר כך הוא מלשין, שהוא נתפתה. ואז הקדוש ברוך הוא שולח אותו לתת את העונש. אז זה שמפתה הוא מנובל גדול. הוא רוצה עכשיו להרוג אותי בעצם. הוא מפתה ומקבל מלשין, ואחר כך הוא מעניש. אז אם אדם כל הזמן ככה מתבונן, יודע לזהות את היצר הרע, שזה לא משיכה שלו, זה מישהו מושך אותו, מישהו מבחוץ, מושך אותו לעשות רע, והוא מושחת, כמו שאדם מפתה את חברו ואומר, בוא נלך, נעשה איזה נבלה, נעשה איזה דבר לא טוב, וזה לא הוא, זה מישהו החבר, מנסה למשוך אותו, והוא צריך להתמודד ולעצור אותו. אז החבר הזה נמצא בתוכו גם כן. בתוך תוכו נמצא מישהו זר, לא יהיה בחייל זר, והוא מנסה לפתות, והוא שליח של ריבונו של עולם, אבל כדי שלא נשמע. אז אם מזהים את היצר הרע כשליחו של ריבונו של עולם, אז מיד יודעים איך להתמודד עם זה יותר טוב.
כן.
מה? כן, אז הוא גם כן, עכשיו הוא עושה רצון בורו שהוא מתבטל. כל עשה רצון בורו, בסדר. הוא מבחינתנו, אנחנו מסתכלים מהבחינה שלנו, אז היצר רע יסתלק ולא יהיה, והוא כאילו, הקדוש ברוך הוא ישחוט אותו, הוא יבטל את המציאות הזאת.
נפש הבהמית בעצמה, עולה הקלקול שהאדם מכניס בה, היא טהורה?
הנפש הבהמית היא פרווה. היא יכולה להיות נוטה לשלילה. או יותר נכון, היא אפילו לא פרווה. היא בעצם, היא חסרה את החפץ לעשות רצון של ריבונו של עולם. זה הנפש הטבעית. אדם נול באופן טבעי, יש לו כל מיני משיכות טבעיות, הנאות טבעיות, תאוות, מידות, תכונות טבעיות. והנפש האלוקית היא עניינה לקחת את הנפש הטבעי, את הטבע הזה, ולמלות אותו בקדושה. וממילא גם, האופי הטבעי הוא יכול גם, אין לו גבולות, הוא יכול גם למשוך לא רק לדברים שלא לשם שמיים, אלא גם לדברים אסורים. כי הם גם כן, הטבע מושך לזה, לדברים אסורים, לדברים, לכל מיני תאוות, לכל מיני יצרים, לכל מיני סוגים של דברים אסורים. אבל התאווה הזאת היא תאווה סתמית, כמו שאנחנו אומרים, לא, זה לא תאווה שאי אפשר להפוך אותה, אי אפשר לשנות אותה. לעומת זה, זה בישראל, אבל אצל הגויים זה לא כך. אצל הגויים יש להם תאווה לרע, נטייה לרע. בישראל הנטייה לרע היא לא נטייה לרע מצד הנטייה לרע, היא נטייה לכל ההונאות שיש. אם אין את האמונה, אז תינוק שנשבע כזה. אז כל הדברים הטבעיים נראים מה הבעיה. אבל הנפש האלוקית מושכת כדי לרומם את כל ה... כל הכוחות שבאדם, כולל הכוחות הללו, כולל את התכונות הללו. למשל, תכונה, גם כעס, כשלעצמו, כעס זה דבר מאוד שלילי, אבל לכעוס על דברים רעים, יש מזה צדק, יש מקום. כל תכונה, אדם אכזרי, זו תכונה שלילית. אבל אם הוא אכזרי על רשעים, טוב, צריך להיות אכזרי על רשעים. מי שמרחם על רשעים, הוא אכזר. מי שאכזר לרשעים, הוא רחמן. כי הוא רוצה להציל את כל האנשים מן הרשעים. זאת אומרת, כל תכונה, אפילו שהיא רעה, תלוי איך השימוש בה. אם השימוש בה כדי להניש את הרעים, בסדר, זה מצווה. מי שיש לו תפקיד למלכות, לאלה שחייבים מלכות, הוא עושה מצווה. אף על פי שהוא מרביץ. אבל מי שמרביץ עושה עבירה. אבל אם אתה מרביץ למי שמגיע, זה מצווה. מי שיש לו תפקיד לסכול את העוברי העבירה שחייבים איתה, הוא רוצח. אבל עושה מצווה. כלומר, יכול להיות לתכונה כזאת שלא כל אחד יתנדב למקצוע הזה. זה לא מקצוע שכולם נמשכים אליו. אבל אם מי שיש לו תכונה כזאת, יכול להפוך אותה לתכונה של מצווה. ואז הוא יהיה רחמן גדול. כי רק ידע, כן, מה שחשאים. אפילו להיות שוחט, זה תכונה, אף על פי שאנחנו מסתכלים על השוחטים, בדרך כלל אנשים מאוד עדינים. גם חירוג, עושה מצוות, חותך בבשר, מכאיב לאנשים, עושה מצוות. סתם מישהו יבוא לחתוך בן אדם, זה דבר חמור מאוד. מוהל. מכאיב, מצער, עושה מצווה. אז אני אומר שכל תכונה שיש באדם, אם הוא משתמש בה בצד הנכון, מצווה, בצד הלא נכון, זה אמירה. אין תכונה שלילית שאין לה תפקיד. הכל, רק צריך להפוך את זה ולכוון את זה לכיוונים הנכונים. והנה, כשאדם מגביר נפשו האלוקית ונלחם כל כך עם הבעמית, עד שמגרש ומבאר הרע שבא מחלל השמאלי, כמו שכתוב, וביארת הרע מקרבך, כי פשוטו, זאת אומרת, מקרבך אפשר להגיד על כלל האומה, ואפשר אדם בעצמו, זה כאן לא שון יחיד כתוב כאן, מיירת הרע מקרבך, מעצמו של אדם. ואין הרע נהפך לטוב ממש, נקרא צדיק שאינו גמור, וצדיק ורע לו. דהיינו שיש בו עדיין מעט מזער רע וחלל השמאלי, אלא שכפוף ובטל לטוב מחמת מיעוטו. ולכן נדמה לו כי ויגרשהו וילך לו כולו. לגמרי. אבל באמת אילו חלה והלך לו לגמרי, כל הרע שבו היה נהפך לטוב ממש. אז הוא נותן כאן עכשיו אנחנו עוברים לשלב חדש. אחרי שלמדנו על שתי הנפשות שיש באדם, עכשיו באות הגדרות מה זה צדיק וטוב לו, מה זה צדיק ורע לו. מה זה רשע וטוב לו, מה זה רשע ורע לו, ומה זה בינוני. אז הוא אומר לנו, מסביר לנו ראשית כל את המושג של צדיק שאינו גמור, או צדיק ורע לו. דהיינו, שזה אותו דבר. דהיינו, הוא אומר כך, אם הוא הגביר את נפשו האלוקית, ומבאר את הרע שבה, בחלל השמאלי, אבל הרע לא נהפך לטוב ממש, נקרא צדיק שאינו גמור. וצדיק ורע לו. דהיינו שיש בו עדיין מעט מזער רע בחלל השמאלי. כלומר, הוא שולט על הרע, אבל הוא לא נהפך. אתה יכול לשלוט על דבר, אבל הוא לא נהיה טוב. רק הוא אין לו ברירה. אתה לא נותן לו לעשות דברים רעים. כי הכוח של הנפש האלוקית חזק כל כך, שהוא לא מאפשר לנפש הבמית לעשות שום דבר מעצמה. כופה אותה. לעשות רק דברים טובים. אבל הנפש הבאמית לא התהפכה להיות נוטה אל הטוב בעצמה. או התהפכה למחצה ולשליש, אבל לא התהפכה לגמרי. ואז כיוון שלא התהפכה ואין הרע נהפך לטוב ממש, אז זה צדיק שאיננו גמור. זה נקרא צדיק ורע לו. דהיינו שיש בו עדיין מעט מזער רע שבחלל השמאלי. אלא שכפוף ובטל לטוב מחמת מיעוטו. ולכן נדמה לו, כלומר, כיוון שהוא כפוף והוא לא פועל, אז נדמה כאילו הוא רק צדיק, כי הוא עושה רק דברים טובים, רק חושב מחשבות טובות, דבר דברים טובים, עושה מעשים טובים, לא עושה שום דבר שאסור. אבל עדיין בנפש, בנפש לא השתנתה. הנטייה הזאת לעשות דברים שלא שם שמיים, לעשות דברים רעים, הנטייה הזאת היא לא בטלה, היא לא פועלת, היא לא יכולה לפעול, כי הנפש האלוקית חזקה ולא נותנת לה לפעול. אבל זה כפוף, בטל לטוב, מחמת מיעוטו, ולכן נדמה לו, כי גבר כרשעו, והלך וכולו לגמרי. אבל באמת אילו חלה והלך לגמרי, כל הרע שבו היה נהפך לטוב ממש. ביאור העניין, כי הנה צדיק גמור שנהפך הרע שלו לטוב, לכן נקרא צדיק וטוב לו, הוא על ידי הסערת הבגדים הצועים לגמרי מהרע. דיינו למאוס מאוד בתענוגי עולם הזה, להתענג בם בתענוגות בני אדם, למלא תאוות הגוף לבד ולא לעבודת השם. כלומר, הוא, הצדיק הגמור הוא מואס במה שלו לשם שמיים. הוא מואס באכילה סתם, למלא תאוות הגוף ולא לעבודת השם. מפני היותם נמשכים ונשפעים מהקליפה וסתרה אחר, מפני שזה נמשך אחרי הסתרה אחר. וכל משהו מהסתרה אחר, הצדיק הגמור, הוא שונאו בתכלית השנאה. מחמת גודל אהבתו לשם וקדושתו באהבה רבה. אני נותק שם. כן. וכל משהו מעשית רעך, הצדיק הגמור הוא שונו בתכלית השנאה. מחמת גודל אהבתו לשם וקדושתו באהבה רבה בתענוגים וחיבה יתרה הנעל. זאת אומרת, יש כאן איזה עומק מיוחד. הוא שונא מה שלא לשם שמיים. מה שמנתק את אור השם ממנו. כל כך דבוק באור השם. כל כך אוהב את השם. שהוא לא רוצה להיפרד ממנו לרגע. וכל דבר שהוא מפריד אותו, שזה העבירות, מפרידים בינו, בין אדם לבין ריבונו של עולם, אז הוא שונא את כל מי שעושה מחיצה בינו ובין ריבונו של עולם. כל אפילו מחיצה הכי קטנה שישנה. אז כפי שאמרתי, אותו המעשה, אם הוא עושה אותו לשם שמיים, הוא אוהב אותו מאוד מאוד. זה משהו דק מאוד, זה משהו פנימי. זאת אומרת, את אותו פעולה יכול אדם, תלוי למה היא נעשית. אם היא נעשית לשם שמיים, הוא אוהב אותה מאוד מאוד. אם היא נעשית שלא לשם שמיים, הוא שונא אותה. לאכול דבר המותר לשם שמיים, אוהב. לאכול דבר שחס וחלילה אסור, שונא בתכלית השנאה. מכיוון שזה מנוגד לרצונו של ריבונו של עולם. אז פעם דיברנו על זה, הרמב״ם אומר שאדם לא צריך להגיד אי אפשי לאכול חזיר, אלא אפשי ואפשי, אבל התורה אסרה. ואנחנו כאן אומרים שהמדרגה העליונה זה שאדם שונא את האכילה האסורה. אבל הפירוש הוא זה, שאדם לא צריך להגיד שהחזיר הוא לא טעים. מצד הטבע, אולי מצד הטבע הוא כן טעים, אבל הוא מאוס מפני שהוא אסור. הוא לא מאוס מפני שהוא בטבע הוא לא טוב. הוא מאוס מפני שהוא אסור. לפני שאדם מגיע למדרגה כזאת, אדם צריכים לפתח בו מיאוס למשיכה, מיאוס נמוך יותר. זאת אומרת, להגיד שאוכל הזה הוא מאוס עליו. אבל בעצם במדרגה יותר גדולה, הוא מאוס עליו מפני שזה לא רצונו של ריבונו של עולם. כלומר, הרבה פעמים אנחנו יכולים למצוא בספרי מוסר הדרכה שכל התאוות הנמוכות הן מאוסות. אדם נמשך לגופניות, נמשך לגשמיות, זה, מה זה? נמשך לנשים, אז אפשר לתאר, שזה מגיל. כדי לא להימשך לזה. אבל זה במדרגה שאדם לא יכול לא מתרומם גבוה. אבל כשהוא מתרומם גבוה, הוא צריך להגיד לעצמו, הוא צריך ככה להסתכל, הצד של האיסור, זה המאוס. לא המאוס לגמרי, שהוא צריך להיות מנוזר מזה, שזה הכל מגיל. אלא מה שאסור הוא מגיל. מה שמותר, זה טוב, זה מצווה. אוכל אסור זה מגיל, זה נורא. אוכל מותר. ולשם שמיים, זה מצווה. רק לאדם אוהב את ריבונו של המאוות נפש עצומה, אז הוא ממילא שונא את כל מי שפוגע, כל פגיעה בכבוד ריבונו של עולם, כל ניתוק ממנו מריבונו של עולם, זה שנוא עליו, מרוב אהבתו את השם. צדיק גמור צריך להיות אוהב את השם בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו, וממילא הוא שונא את כל מה שמנוגד ומפריע לדבקות שלו בריבונו של עולם. זה כתב האדם שאם יש לו מישהו שאוהב אותו, אז הוא גם שונא את מי ששונא את אוהבו. והנה, אז הוא ממשיך ואומר. כי הם זה לעומת זה. כלומר, כגודל אהבת השם, כך גודל השנאה למה שמנוגד. כי הם זה לעומת זה, כי דכתיב, תכלית שנאה שנאתים, לאויבים היו לי, חקרי נבדה לבבי. וכפי ערך גודל אהבה לשם, כך ערך גודל השנאה לסתרה אחרה. והמיוס ברא בתכלית, כי המיוס הוא הפך אהבה ממש כמו השנאה. אז זה צדיק גמור. וצדיק שאינו גמור, הוא שאינו שונא הסתרה אחרה בתכלית השנאה, ולכן אינו מואס גם כן ברא בתכלית, וכל שאין השנאה והמיוס בתכלית, על כוח נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשם, ולא יוסרו הבגדים הצועים לגמרי מכל וכל, ולכן לא נהפך לטוב ממש, מאחר שיש לו איזה אחיזה עדיין בבגדים הצועים, אלא שהוא בטל במיותו, הוא כלא חשיב, ולכן נקרא צדיק ורע כפוף ובטל לו. צדיק ורע לו, זאת אומרת צדיק שהרע כפוף לטוב. זה נקרא צדיק שאינו גמור. אז גם ממילא יוצא, שאם עדיין הוא לא ביטל את כל הצד הרע שלו והפך אותו, אז גם אהבת השם שלו כנראה לא מושלמת. על כן גם אהבתו לשם אינה בתכלית. ולכן נקרא צדיק שאינו גמור. והנה מדרגה זו מתחלקת לרבבות מדרגות. בחינת ביטול הרע נשמר מאחת מארבע יסודות הרעים, ובניין ביטולה בשישים, הדרך משל, או באלף, ורבבה, וכיוצא הדרך משל. ואין בחינת הצדיקים הרבים שבכל הדורות. כדאית בגמרא, תמינה עשר אלפי צדיק, קיים מקמי קדוש ברוך הוא. כן. זה הגדר של צדיק שאינו גמור. אז יכול להיות צדיק שאינו גמור, שהוא כמעט צדיק גמור. הוא קרוב מאוד להיות צדיק גמור, אבל משהו עדיין נשאר. ויכול להיות אחוזים יותר גדולים. אבל הוא צדיק. דהיינו, הוא לא נכשל בעבירה, הוא לא עושה שום דבר רע. רק הנטייה הרעה לא בוטלה לגמרי, אלא רק מדוכאה. נשלטת. היא לא מסוגלת לעשות שום דבר. אבל מפני שהכוח הטוב הוא חזק כל כך שהוא מכניע אותה הכנעה מוחלטת. אבל היא רוצה. קצת רוצה. קצת מאוד רוצה. אחד מאלף, אחד מרבבה, יש עוד נשאר משהו של איזה נטייה שהיא לא לשם. אז זה עדיין לא צדיק גמור. צדיק גמור זה שהלב מלא אהבת השם, מוחלטת, ממלא שנאה מוחלטת לכל מה שלא לשם.